ברוכים הבאים לשיעור הבא. אנחנו בשיעור השלישי במאמר והנה פרח מטה אהרון משנת תשל"ג. אנחנו למדנו כאן בחמש אותיות הראשונות של המאמר על האופן איך ההשפעה האלוקית יורדת מלמעלה למטה, ולמדנו שלמרות שיש דין ומשפט בראש השנה, וגם כאשר ההחלטה בדין ומשפט הזה שמגיע לאדם כל השפע, אף על פי כן צריך שיהיה דין ומשפט כל יום עוד הפעם, וכל יום דנים את האדם עוד הפעם. למה צריך כל יום לדון עוד הפעם? אז עמדנו בריחות בסעיף A את המשל איך שזה אצל האדם, שראינו שכשאדם מחליט החלטה לעשות משהו מסוים, אפילו שההחלטה שלו זה על דבר של עשייה, אבל כל זמן שההחלטה היא בראש, כשיגיע קרוב לביצוע המעשי של העניין, אז עוד הפעם הוא שוקל בדעתו, ויש כאן שני מעצורים. מעצור ראשון, אם באמת בכלל להגיע לעשייה בפועל, זה מעצור ראשון, ואחר כך יש לו עוד מעצור, יכול להיות, רגע, לעשות את זה באמת או לא לעשות. יש שני מעצורים כשזה צריך לרדת יותר קרוב, ובכל שלב, מעצור על המחשבה יותר ממוקדת, מעצורים על הדיבור, מעצורים על המעשה. אותו הדבר אנחנו נלמד, כשמדובר על השפעה שיורדת מלמעלה למטה, אז גם פה הדין ומשפט שהיה בראש השנה ביום הכיפורים, זה דין ומשפט שנמצא למעלה בעולמות עליונים, בעולם האצילות. כדי שזה יתורגם למטה, יש כל הזמן מחדש. עכשיו נראה את הנמשל בסעיף ו' איכשהו באלוקות. נקרא את לשון המאמר. על דרך זה, כמו שלמדנו קודם במשל, על דרך זה הוא בנמשל למעלה. טוב, אז זה בנמשל למעלה באלוקות. דעדין הוא משפט שבראש השנה ויום הכיפורים, כשהקדוש ברוך הוא דן את האדם בראש השנה וחותם ביום כיפור, על מה מדובר, מה העניין, מה הדרגה שעליה מדברים בראש השנה ויום כיפור, הוא המשכת החסד במלכות דאצילות, כנ"ל סעיף ב'. בראש השנה ויום כיפור זה בעולם האצילות, זה כמו שאמרנו קודם במשל, איך שגם אם אדם מתכנן בשכלו שהוא הולך לעשות, הרי כשהעשייה היא כחלק, כסניף, כפרט שהוא עדיין בשכל, אז זה משהו שכלי, זה עדיין לא בעולם העשייה. אותו דבר גם פה, כשדנים שאדם מגיע לו, שיהיה לו, ומדובר שם על חיים בעולם הזה, אבל זה איך שבאצילות מבינים את העניין של העולם הזה. עכשיו כשזה צריך לרדת למטה, וזה צריך לעבור את עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, אז בין כל עולם ועולם יכול להיות כל מיני עיכובים. וידוע כמו שהוא אומר, שאצילות ובריאה, יצירה, עשייה, אם רוצים להמשיל את ההבדל בין עולם האצילות לעולמות הנמוכים, לעולם הבריאה, לעולם היצירה ולעולם העשייה, למה זה דומה? הם דוגמת כוחות הפנימיים. שמה זה הכוחות הפנימיים של האדם? זה השכל, זה המידות, זה הכוחות הפנימיים, לעומת וג' הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, שהלבושים הם דברים חיצוניים, כמו שכבר דיברנו לפני כן, ונחזור שוב על הדוגמה לדבר, שבשכל, בהבנה, הבנה היא מאוד קשורה לנפש של האדם. אדם לא יכול להבין דברים, להבין דבר שהוא לא הגיוני. הוא לא יכול להבין שאחד ועוד אחד שווה שמונה. לא יכול להבין את זה, כי זה לא מציאותי. הוא לא יכול להרגיש הרגשה שהיא לא מציאותית. הוא לא יכול להרגיש. אבל כשמדובר על מחשבה, או על דיבור, או על מעשה, שהם נקראים לבושים, הם חיצוניים. לכן אדם אין לו שום בעיה לחשוב שאחד ועוד אחד שווה שמונה. לחשוב על זה הוא יכול. לא להבין את זה, לחשוב את זה הוא יכול. להגיד את זה בפה הוא גם יכול. לעשות, הוא גם יכול לכתוב את זה על הדף. למה? כי המחשבה, דיבור ומעשה זה דבר מחוץ לנפש שלו. במילא, כשהשפעה צריכה לרדת מהצילות לבריאה, יצירה, עשייה, מהשכל למחשבה, דיבור ומעשה, זה תהליך שצריך לעבור כאן. יש ביוקרטיה וקושי איך מורידים את הדבר משלב לשלב. כמו שראינו קודם במשל, עכשיו הוא מדבר בנמשל. ולכן, אף שהדין הוא משפט שבראש השנה ויום הכיפורים, הוא בנוגע להשפעה בעולם הזה הגשמי, למרות שבראש השנה ויום כיפור כשמדברים בבית דין של מעלה על האדם, וגם כשאדם מתפלל במחזור, אז כל הנושאים המדוברים זה על השפעה כאן בעולם הזה הגשמי, אבל מכל מקום, למה צריך כל יום מחדש, אדם דנים אותו כל יום, ואדם מתפלל כל יום מחדש, למה? כיוון שכללות האצילות, כעולם האצילות בכללותו, גם המלכות האצילות, אפילו כשנמצאים בדרגה הכי נמוכה של עולם האצילות, אבל עדיין אנחנו בעולם האצילות, הוא דוגמת כוחות הפנימיים שלמעלה ממחשבה, דיבור ומעשה. עולם האצילות זה שכל, זה כוח פנימי. עולם הבריאה, יצירה, עשייה, זה מחשבה, דיבור ומעשה, זה כוח חיצוני. הכתיבה והחתימה הטובה שבראש השנה ויום הכיפורים, שיומשך שפע גשמי כדי לחתום על האדם ולהחליט בראש השנה שהוא יקבל שפע גשמי, זה לא עדיין גשמי גשמי. הוא דוגמת החלטת השכל שראוי הדבר לעשותו. נכון? זה כמו שאדם מחליט בשכל שראוי לעשות מעשה מסוים. אבל בשכל הוא החליט, זה עוד לא אומר שהוא הולך לעשות. אם מישהו ישאל אותו אחרי זה, נו, עשית? לא, מה, ברצינות, השנייה זאת. כל מיני תירוצים. שהמעשה כמו שהוא בהחלטת השכל, כלול בשכל. אותו מעשה שעליו הוא דן כשזה נמצא בשכל, זה מעשה שהוא בשכל, זה לא מעשה בעולם הזה הגשמי. ובכדי שתומשך ההשפעה בעולם העשייה, כדי להוריד את ההשפעה בעולם העשייה כפשוטו, שהוא ממש יזיז את עצמו ויעשה משהו, ובפרט בעולם הזה הגשמי, צריכה להיות תחילה המשכה בעולם המחשבה. כדי שזה ירד לעולם הזה הגשמי, זה תהליך. קודם כל הוא צריך לחשוב על זה, לחשוב ברצינות שהוא הולך לעשות את זה. שזה כבר, כמו שאמרנו, יכול להיות כמה עיכובים, עד שהוא נניח יעבור את העיכובים והוא יחשוב על זה ברצינות. אחר כך זה צריך לעבור עוד שלב בעולם הדיבור, לרדת לעולם היצירה, ממש להתחיל לדבר על זה, להתחיל לשאול חברים איך עושים את זה. ואחר כך עוד יותר נמוך לעשות את זה. והמשכה ממלכות דאצילות לבריאה. ועל דרך זה מבריאה ליצירה, כדי שההמשכה תרד מעולם האצילות, דיינו מהשכל, לעולם הבריאה, דיינו למחשבה. מבריאה, דיינו מהמחשבה, שזה ירד ליצירה, שזה לדיבור. ומכל שכן מיצירה לעשייה, בוודאי ובוודאי כדי שזה ירד לעשייה בפועל. ועל די עיכוב, יש עיכוב בשני עניינים הנ"ל, ישנם את אותם שני עיכובים שדיברנו קודם באריכות, שתי תחנות שיכולות להפריע. ורק אם נעבור את המשוכה ונעבור את העיכובים בכל השלבים, אז אפשר יהיה להגיע לעשייה בפועל. על פי זה יש לבאר, עכשיו אנחנו נראה איך שני העיכובים האלה, למה צריך דין כל יום, כי הדין ומשפט שבראש השנה ויום כיפור הוא לא מספיק, אז הרבי מתרגם את זה, את התשובה בפרטיות. על פי זה יש לבאר שיכול להיות שהשפע שנקצב בראש השנה ויום הכיפורים יומשך ברוחניות. יכול להיות שמה שנקצב לו בראש השנה ויום כיפור יקבל, אבל זה יישאר רוחני, זה לא ירד לעולם הזה הגשמי. ועד שאפשר שההמשכה ברוחניות תהיה בגן עדן. אף שהדין בראש השנה ויום הכיפורים הוא בנוגע להשפעה הגשמית, למרות שדובר בראש השנה על השפעה הגשמית, זה יתקבל בגן עדן. כי הגשמי איכשהו בראש השנה זה כמו איך שהדבר נמצא בשכל. זה כמו איך שהעשייה נמצא בשכל, זה עדיין לא עשייה ממש. כי באצילות, על דרך זה בבריאה ויצירה, גם עניינים הגשמיים שדנים עליהם הם כלולים ברוחניות. הדברים שדנים בעולם האצילות, גם אם מדברים על דברים גשמיים, זה עדיין בעולם הרוחני. בדוגמת המעשה שבהחלטת השכל. זה בדיוק כמו שהחלטת בשכל שיהיה משהו, אבל זה רק בהחלטת השכל, זה עדיין לא בעשייה ממש, ועל דרך זה במחשבה ודיבור שהמעשה כלול בשכל. זה כמו אם ילד ישמע בחווה דו שיח של ההורים שלו, שהם מעלים רעיונות על איזה תוכניות שהם היו רוצים, שיהיה כך וכך, שיהיה להם בית כזה וכזה, שיהיה להם מכונית כזו וכזו, כל מיני דיבור, מה שנקרא, הפליגו בחלומות. והילד שמע את הדברים, הוא כבר ירוץ לאחים שלו, הוא אומר, מחר אנחנו עוברים דירה. מחר אבא קונה אוטו. ועד שישאלו אותו אחרי זה, מחר אבא, נו, קנית אוטו? איזה אוטו? מי דיבר על אוטו? מה שאמרנו, זאת אומרת שאצל הילד הוא שמע משהו, זה אצלו במעשה. אבא לא התכוון ללכת מחר בבוקר לחפש רכב, או לחפש בית, או לחפש מכשיר, על מה הוא דיבר. זה היה דיבור, אבל זה היה בדיבור התיאורטי, זה היה בהפלגת החלומות, בתיאוריה. זה לא היה בעולם המעשה. כדי שזה אצל ההורים ירד לעולם המעשה, צריך לעבור כמה משוכות. אז זה קודם כל, אם זה נשאר מצד הדין של ראש השנה ויום כיפור, יכול להיות שזה בכלל לא ירד לעשייה, זה יישאר לגמרי ברוחני. עוד דבר, עוד נקודה אמרנו, שגם אם זה ירד לגשמי, באיזה ציור זה ירד? זה ירד בכסף, זה ירד בבריאות, זה ירד בנחת, ומה זה ירד בדיוק? אז כל יום יש דין מחודש גם להחליט לאיזה ערוץ החסד הזה יימשך. זה המשפט הבא, וזהו גם שבכל יום יש דין ומשפט, באיזה עניין יומשך החסד. אף שהדין ומשפט שבראש השנה ויום הכיפורים הוא בנוגע לכל הפרטים, הרי בראש השנה ביום כיפור דובר על הכל, שיהיה לו שפע בגשמיות, אבל בדיוק במה זה יימשך הגשמי החסד הזה, כל יום יש דין מחדש באיזה ערוץ זה יימשך, זה לא מחויב שזה ירד לכל הערוצים בגשמיות. כי העניינים בעשייה כמו שהם בשורשם באצילות, עולם העשייה כמו שמדברים על זה בעולם האצילות, ועל דרך זה בבריאה או ביצירה, הם מופשטים מציור גשמי. מדברים שם על הגשמי, אבל זה לא הגשמי בגשמיות, זה הגשמי כפי שהוא מופשט מציור גשמי. ולכן יש דין ומשפט באיזה אופן תצטייר ההשפעה בגשמיות. אז כל יום יש דין ומשפט אם זה ירד לאופן של בריאות או פרמצה או כסף וכן הלאה. שני דברים שונים. יש על זה משל שהיה פעם אדם אציל שנסע בציל פולני, נסע עם סוס בתוך הגטר היהודי, והוא רואה יהודי שעומד בצד ואומר לו, אדוני האציל, כמה אתה מוכן למכור את הסוס שלך? הוא אומר, אני לא מוכר את הסוס, ומה תגיד לי, תנקוב לי מחיר, אני מוכן לקנות. האציל אומר לו, שרק לו מחיר 100,000 זהובים. אומר לו, היהודי, אין שום בעיה, קניתי, עשינו עסק, 100,000 זהובים, אני קונה ממך את הסוס. האציל אומר, אין בעיה, מחר אני בא אליך. מחורת האציל בא שוב והגטר היהודי, חפש את אותו יהודי שאתמול אמר 100,000 זהובים, הוא שמח, סוס ששווה 30-40 אלף זהובים, הוא יקנה את זה ב-100,000, ימכור את זה ב-100,000, להרוויח רווח גדול, חפש את היהודי, עד שסוף סוף הוא מוצא אותו, אומר לו, נו, איפה 100,000 זהובים? דיברנו אתמול על קניית הסוס. אומר לו, יהודי, אתמול השותף היה איתי ביחד, אז היה לי 100,000 זהובים, היום אין לי שותף, אז אני לא יכול לקנות ממך את הסוס מ-100,000 זהובים. אומר לו, מי היה השותף שלך אתמול? בוא נקרא לו. הוא אומר, בוא אני אראה לך את השותף. מכניס אותו אליו הביתה, מראה לו כמה בקבוקי משקה ריקים. הוא אומר, אתמול זה היה אצלי בתוכי, היה לי שותף, אז אין לי שום בעיה, אתמול קניתי את זה מ-100,000 זהובים. היום אני כבר בלי השותף, אז היום 100,000 זהובים יש להם משמעות אחרת מ-100,000 זהובים, כשדיברת עליהם אתמול, כשהייתי עם השתייה שהייתה בתוכי. 100,000 זהובים במובן כזה, זה לא אותו 100,000 זהובים במובן אחר, על דרך זה, להבדיל, מה שאנחנו מדברים כאן, על עניינים גשמיים כפי שהם באצילות, הם באצילות. עניינים גשמיים בעולם הזה הגשמי, יש לזה אפקט אחר ומשמעות אחרת, ולכן יכול בהחלט להיות עיכובים בירידה של השפע למטה. כשאנחנו התחלנו להסביר את כל העניין הזה, להבין למה צריך את הדין כל יום, סעיף A, הוא פתח, אם אתם זוכרים, ציטוט ממה שכתוב בסידור על הפסוק יום ליום יביע עומר. היה כתוב שם שיש הבדל בין יום חול לשבת, שכל העיכובים, המשכת השפע למטה, זה בימי החול. לעומת זאת היה כתוב שם שביום השבת השפע נמשך במהירות. זה נקרא יביע עומר, אמרנו, יביע זה לשון מהירות. עכשיו, אחרי שלמדנו בעריכות את העיכובים שיש בימי החול, ולמדנו מה הסיבות של כל העיכובים, עם המשל, איך שזה אצל האדם, מה קורה בשבת, למה בשבת יש כוח אחר שהשפע ירד בלי עיכובים, מה נפקמינה? זה נראה עכשיו בסעיף זין. בסעיף זין, אנחנו נדבר על השבת, אז אנחנו נעבור גם לדבר על המעלה של ברכת כהנים, שזה בעצם הנושא של המאמר, שנבין למה גם בברכת כהנים יש כוח מיוחד, שאין עיכובים, זה מדלג על העיכובים. קודם כל נראה מה המעלה של השבת. זאת אומרת הרבי בסעיף זין, ושפיו מתחיל איך שזה במשל בנפש האדם, אחר כך נראה איך שזה בנמשל. והנה, העיכוב שיכול להיות בהמשכה ממדרגה למדרגה, כל העיכובים האפשריים שההמשכה יורדת והיא יכולה להיתקע בדרך, ולא לעבור מהשכל למחשבה, לא לעבור מהמחשבה לדיבור וכן הלאה, מתי יכול להיות עיכובים? וכשהרצון שלו בדבר הוא מצד השכל. אם הסיבה למה הוא רוצה את הדבר, זה התחיל מצד התובנה, הבנתי שזה מאוד מאוד כדאי שיהיה לי מכונית. הבנתי שזה כדאי שאני אעבור לעבוד בעבודה בתחום כזה וכזה. אם זה מתחיל מצד השכל, ועכשיו זה צריך לרדת לרגש, אחר כך זה צריך לרדת למחשבה, לדיבור, למעשה, אם הנקודת ההתחלה, זה השכל, אז כל ירידה משלב לשלב זה סיפור שלם. כל העיכובים שציינו קודם הם בהחלט עיכובים שיכולים להיות להתרחש בכל השלבים של הירידה. מה שאין כן כשהרצון הוא לפי שיש לו תענוג בזה, אבל אם הבן אדם רוצה את הדבר לא בגלל שהוא הבין בשכל שהדבר הוא טוב, אלא הוא פשוט מתענג בזה. וידוע שהתענוג זה כוח הכי עליון שיש בנפש. יש ביטוי בספר יצירה שכתוב שם, אין בטובה למעלה מעונג. אין דבר יותר גבוה מעונג. עונג זה דבר הכי נעלה. גם בעונג יכול להיות שהעונג יבוא מהשכל. שהוא מבין בשכל שכדאי לו לקחת משהו מסוים, לקנות משהו מסוים, כי זה יביא לו תענוג. אם השכל אומר לו שכדאי לו ואז יהיה לך תענוג, זה נקרא שהמקור זה השכל. ואז אכן יהיו הרבה מיניות ועיכובים בדרך. אבל אם אצל האדם מתעורר תענוג במשהו, לא מצד השכל, אלא התענוג מתעורר בגילוי והתענוג מוביל את הכל. אז שהתענוג מוביל את הכל, אז הוא מוביל גם את השכל, והוא מוביל גם את הרגש, הוא מוביל גם את המחשבה, דיבור ומעשה. אז אין דיונים בדרך, אין עיכובים, זה יכול לעבור ישירות, בלי שום שהייה, מהרגע שהוא מתענג בדבר, עד שתוך כמה דקות הוא כבר יושב ומבצע את הדבר. זה העוצמה של תענוג, שהתענוג מקפיץ, את העניין עד למעשה. וזה ההבדל בין שבת ליום חול. ביום חול, כביכול התענוג של הקדוש ברוך הוא בבריאה מתעלם. זה כאילו הכל בא דרך השכל, השכל האלוקי. אז במילא כל השפעה יורדת למטה בכל מיני עיכובים, ויש דין ומשפט על כל שלב ושלב. אבל בשבת, שבת, זה יום שהקדוש ברוך הוא שובט, כי בו שבת מכל מלאכתו, עונג זה השבת. השבת נקרא עונג. אז מכיוון, כתוב, וקראת לשבת עונג. לכן אנחנו מצווים בהלכה לענג את השבת. זה כמו אדם ששובט ממלאכה, אז עכשיו הוא מתענג מכך שהמלאכה שלו הושלמה. זה הסיבה, גם למשל, אדם למשל מסיים מאמר שלם, הוא שמח, סיימתי עד הסוף. עונג זה משהו הרבה יותר נעלה. וכשהדבר בא מצד העונג, אין עיכובים. נראה את הלשון במאמר. והנה, העיכוב שיכול להיות בהמשכה ממדרגה למדרגה, הוא כשהרצון שלו בדבר הוא מצד השכל. אם הרצון שלך בדבר זה בגלל שאתה מבין שהדבר הוא טוב, אז נכון, הבנתי, אבל אחר כך צריך לעבור את כל המשוכות, שזה יהיה גם במחשבה ועוד יותר בדיבור ועד למעשה. אז אין כן כשהרצון הוא לפי שיש לו תענוג בזה, אבל אם הרצון בא כי הוא מתענג בדבר, לא מצד השכל, ובפרט כשיש תענוג עצמי שלמעלה מהשכל, במיוחד אם התענוג הוא דבר, הוא תענוג עצמי. זאת אומרת, זה תענוג, לא תענוג מורכב. תענוג מורכב זה בדרך כלל תענוג ממשהו חיצוני. כשהתענוג ממשהו חיצוני, אז אם זה דבר קטן, אז התענוג שלו יהיה קטן, ואם זה דבר גדול, התענוג שלו יהיה גדול. אבל יש תענוג עצמי, תענוג עצמי זה שמאדם עצמו, מהנפש שלו מתעורר לתענוג למשהו מסוים, אז אם הוא החליט להתענג מהדבר, זה בכלל לא משנה אם זה דבר קטן או דבר גדול. זה יכול להיות דבר שהוא בעיני מישהו אחר קטן ופשוט ולא שווה, אבל אם הבן אדם החליט להתענג מהדבר הזה, אז זה מבחינתו כרגע הכי גדול. זה נקרא תענוג עצמי. שהתענוג בא בגלל שאתה בעצמך החלטת ואתה התעוררת להתענג בזה. אז אם זה תענוג עצמי, שזה למעלה מהשכל, אז אין שום דבר שיעצור באמצע, אין עיכובים. אזי ההמשכה מהרצון עד למעשה היא במהירות, בלי עיכוב. רק התעורר לו העונג לדבר והוא כבר נמצא בעשייה של הדבר. כשעולה ברצונו לרצות את בהדבר, כיוון שהוא מתענג בדבר ומילא הוא רוצה את הדבר, אז פועל הרצון מיד על השכל, שיבין בשכלו שראוי לרצות בדבר. מכיוון שהוא מתענג אז הוא מבין מיד למה זה חשוב, הוא מהשכל למשוך מיד למחשבה, מכיוון שהוא מתענג בדבר, אז הוא הבין שזה חשוב, אז מיד התחיל לחשוב איך להשיג את זה, הוא מהמחשבה לדיבור, הוא התחיל לדבר על זה, והתחיל להתעניין בזה, הוא מדיבור למעשה ומיד הוא הולך לעשות את זה. וכל ההמשכות האלה הם במהירות, בלי עיכוב, אם זה בעונג, אין שום עיכוב בדרך. זה ההמשכה של שבת. זה נקרא בשבת, יום ליום יביע עומר. המשכה של שבת היא באופן כללי ובאופן מאוד מאוד מהר. והמהירות הזו שיורדת, כשיש לו את העניין הזה, היא מהירות שהיא מדלגת על כל העיכובים שהבאנו קודם. שכשאמרנו שזה בא מצד השכל, יש עיכובים ושני עיכובים בכל תחנה. אבל כשזה בא במהירות, הוא מדלג על כל העיכובים. כמו שהוא אומר, ושני עניינים בזה. שני עניינים, זאת אומרת, כנגד העיכובים שהבאנו קודם, שיכול לקרוא, כשזה בא בעונג והוא מדלג, אז הוא מדלג על כל הדברים, אין עיכובים. דבר ראשון, שלאחרי שהחליט בשכלו כללות העניין, כיוון שהוא מתענג בדבר, אז הרצון עורר לו את השכל להבין את הדבר. אז ברגע שהוא בשכל שלו הבין שהעניין הזה הוא מובן וטוב והגיוני, אינו צריך להתייעץ ולדון אם ראוי לחשוב ולדבר ולעשות. אז המשוכה הראשונה, שזה היה העיכוב הראשון, שאחרי שכבר הבנתי, יש עיכוב אם בכלל ללכת לחשוב על זה ברצינות, אין את העיכוב הזה. כי מכיוון שההבנה שלי בדבר באה כי אני מתענג בדבר, אז מיד זה קופץ למחשבה. ויתרה מזו, שכל ההמשכות האלה, כל השלבים, מהשכל למחשבה, מהמחשבה לדיבור, מדיבור למעשה, הם באופן זה בדרך ממילא. זה בא בדרך ממילא. זה לא, אין חשיבה, אין דיון, אין עוד הפעם כל פרט ופרט, כן או לא, זה העיכוב השני. אין שום דבר, בדרך ממילא, טק, 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 זה רץ, עובר את הכל. ברגע שהוא החליט בשכל, מיד הוא מדלג עד העשייה, אין עיכובים. כי מצד גודל הרצון והתענוג והדבר, מכיוון שהוא כל כך רוצה את הדבר, מכיוון שהוא כל כך מתענג בדבר, לא ישקוט ולא ינוח, עד שיהיה הדבר ממעשה בפועל, הוא לא יירגע עד שהדבר לא ירד לביצוע ממשי. זה המעלה של ההמשכה של שבת. על דרך זה, עוד לא דיברנו בנמשל על שבת, דיברנו איך שזה אצל האדם. ההבדל בין דבר שנמשך מעונג לדבר שנמשך משכל. עכשיו נראה את הנמשל. מה ההבדל ביום חול לשבת? דרך זה הוא בנמשל למעלה. אותו דבר נבין את ההבדל למעלה בין שבת ליום חול. זה כששורש ההמשכה. הוא מבחינת רב חסד שלמעלה משתלשלות. מתי ששורש ההמשכה? אם מבחינה שקוראים לה רב חסד, רב חסד זה המשכה שהיא באה כמו מעונג, למעלה משתלשלות. יש חסד של עולם האצילות, זה חסד מוגבל. כי חסד של עולם האצילות הוא בא מתחת לחבד. יש חוכמה, בינה, דעת, ואז יש חסד. אז חסד של עולם האצילות בא מהשכל, ובמילא, מכיוון שבא מהשכל, כמו שאמרנו קודם, דבר שבא מהשכל, מהבנה, יש עיכובים בדרך. אבל יש רב חסד. רב חסד זה למעלה מחבד, למעלה מחוכמה. זה בא מהעונג. אז שההשפעה באה מרב חסד, אין עיכובים. נראה עוד פעם את הלשון בפנים. הדרך זו בנמשל למעלה, כששורש ההמשכה מבחינת רב חסד, כשההמשכה נמשכת מהדרגה של חסד כפי שזה למעלה משתלשלות, אזי נמשכת ההשפעה למטה, על ידי הדרגות לכל סדר ההשתלשלות. אמנם ההמשכה יורדת את כל התחנות המוכרות, זה יורד לשכל, לרגש, למחשבה, לדיבור, למעשה, זה עובר את כל התחנות, אבל במהירות גדולה, בלי עיכובים, אין שום עצירה, שום עיכוב. זה נוסף לזה שבהמשכה זו אין דינים שיעקבו ההמשכות שממדרגה למדרגה. לא רק שאין עיכוב, אין מי שיעקב את החשיבה בין שלב לשלב אם כדאי בכלל לעבור לשלב הבא. הנה גם ההמשכות עצמם הם באופן זה בדרך ממילא. דיינו שני העיכובים שדיברנו שיש כשזה בא מהשכל, אז בכל תחנה ותחנה יש שני עיכובים, כשזה בא מהעונג אין שום עיכובים. זה יורד ישר בדרך ממילא ובאופן פשוט עד למטה מטה. זה המעלה של שבת לגבי יום חול. זה נקרא יום ליום יביע עומר. אותו הדבר, אותו רעיון, זה המעלה של ברכת כהנים. ברכת כהנים זה רב חסד. ברכת כהנים זה כמו שבת. ברכת כהנים פועלת שההמשכה תרד מלמעלה משתלשלות. ופה זה מתחבר עם מאמר נוסף שלמדנו כבר בעבר, את הברכה, את ההבדל בין ברכה לתפילה. נחזור בעל פה ונזכיר מה למדנו. שברכה בלשון המבריך וממשיך, ברכה יכולה בדרך כלל להמשיך רק מה שיש במקור. הברכה באה מלמעלה למטה, יש לזה בהחלט מעלה שזה בא באופן של תוקף, ודאות, אבל זה בתנאי שיש במקור את השפע, אז זה יורד. זה המעלה של ברכה, אבל מצד שני יש את המוגבליות בברכה, שאם המעלה בברכה שזה יורד בוודאות, אך המוגבלות של ברכה, שאם אין במקור זה לא יורד, אין מה שירד. לעומת זאת אמרנו יש תפילה. מה בתפילה קורה? צד אחד, תפילה יש לו את המוגבלות, זה לא בוודאות, אתה מתפלל, אין שום ודאות שאכן זה יהיה. אבל מצד שני, לתפילה יש מעלה שהוא ממשיך מלמעלה משתלשלות. גם אם אין במקור, אז התפילה יש לה כוח של יהי רצון, היא יכולה להמשיך רצון חדש אצל הקדוש ברוך הוא, שגם אם זה לא קיים במקור, זה יימשך. זה למדנו כבר במאמר קודם. אז כאן אנחנו נראה שברכת כהנים יש לו מעלה כפולה. זה גם תפילה וגם ברכה. דהיינו יש לו את שתי המעלות. זה גם בוודאות, וזה גם ממשיך מלמעלה משתלשלות. אז זה יורד במהירות, ובלי שום מעצורים, בלי שום עיכובים. נראה את הלשון במאמר. וזהו. שהמשכה בברכת כהנים היא במהירות. למה ברכת כהנים היא עובדת במהירות? כי המשכה בברכת כהנים היא מלמעלה משתלשלות. ברכת כהנים ממשיך מרב חסד. וכמבואר במקום אחר שבברכת כהנים יש גם המעלה התפילה. קוראים לזה ברכת כהנים, זה ברכה. אבל יש לו גם את המעלה של תפילה. ומה המעלה של תפילה כמו שלמדנו? כמו במקום אחר, שעל ידי התפילה נמשך רצון חדש שלמעלה משתלשלות. אז כאן יש לו את המעלה של תפילה, שזה רצון חדש. יש לנו את המעלה של ברכה, שזה בוודאות, בלי עיכובים. ולכן ההמשכה היא במהירות. לכן, כל המשכה שיורדת בברכת כהנים, יש לו מעלה גדולה, שיורדת במהירות, בלי שום מעצורים. זה המעלה הגדולה של ברכת כהנים. יש להוסיף, עכשיו, סף לשתי המעלות שאמרנו כרגע. שברכת כהנים נמשכת מלמעלה מהשתלשלות מרב חסד. לא כמו המשכה רגילה שבאה מחסד האצילות. וההמשכה יורדת למטה בלי מעצורים, בלי עיכובים. וזה תלוי בעצם זה בזה, אמרנו. עכשיו אנחנו ממשיכים אומר ויש להוסיף עוד עניין במעלה דברכת כהנים, זה בסעיף חסד. שההמשכה דברכת כהנים היא מלמעלה מעלה ביותר. ההמשכה של ברכת כהנים באה מלמעלה מעלה ביותר. כנ"ל ששורש ההמשכה היא למעלה משתלשלות. אבל המעלה היא שזה עד למטה, מטה ביותר. זה יורד עד למטה, אור גדול שבא בעוצמה כזו גדולה, מאיר עד מרחוק, עד לרחוק, עד למטה מטה. וכנ"ל, כמו שאמרנו קודם, שההמשכה דברכת כהנים היא גם לאלה שמצד מידת הדין אינם ראויים. ברכת כהנים יש לו מעלה שזה בא מהכי למעלה, וזה נמשך עד למטה מטה ביותר. לא רק שזה יורד במהירות, אלא זה יורד אפילו הכי למטה. יורד להשפעה למקומות אפילו שם מקבל לא ראוי והוא תחתון, גם הוא יקבל. כיוון שהמשכה דברכת כהנים היא במהירות ואינה מתעכבת, כיוון שהמשכה של ברכת כהנים יורדת במהירות, היא לא מתעכבת בכלל, לכן כשהמשפעה נמשכת למטה היא בריבוי גדול, בעוצמה חדשה. כי אם יש דין ומשפט חלילה כשזה בא מבחינת חסד האצילות, ויש דין ומשפט על כל דרגה ודרגה, אז הדין והמשפט מצמצם. גם אם משחררים, אז מדנים בדיוק כמה מגיע, זה יורד בכמות מדודה. אבל אם זה יורד בלי שום מעצורים, אם זה יורד באופן מהיר, אז גם זה בריבוי גדול. אין שום עיכוב לא בעצם הירידה, ואין שום עיכוב בכמות של הירידה. אז זה יורד בהמשכה מאוד גדולה. ועל פי זה, יש לבאר המשך העניינים בהדרוש שבליקוטי תורה. עכשיו אנחנו נבין משהו שלכאורה לא מובן במאמר של אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה. במאמר של אדמו"ר הזקן, שהזכרנו את זה בתחילת המאמר שעליו מיוסד המאמר שלנו, אדמו"ר הזקן מביא את הנקודה הזו שברכת כהנים זה במהירות, אדמו"ר הזקן מביא לכך חיזוק. איפה הוא מביא חיזוק? מזה שחז"ל אומרים, יברך אחד זה בממון, בבנים, ישמריך זה מן המזיקים. ככה אדמו"ר הזקן מביא הוכחה. לכאורה נשאלת השאלה, מה הקשר בין ההוכחה לבין מה שהוא רוצה לומר? אם אדמו"ר הזקן רוצה לומר שברכת כהנים זה במהירות, אז מה הוא מקבל תועלת מהמאמר חז"ל שאומר שיברכך זה בממון ובבנים וישמריך זה מהמזיקים? המאמר חז"ל הזה רק מפרט את הפרטים לאן ההמשכה יורדת, אבל המאמר חז"ל הזה לא מדבר על המהירות, אז מה הסיבה שהוא מביא את זה כהוכחה? אבל על פי מה שאמרנו יובן למה זה הוכחה. נראה את הלשון. פי זה יש לבאר המשך העניינים בהדרוש בליקוטי תורה, שלאחרי שמבאר, אחרי שאדמו"ר הזקן מסביר במאמר שלו, שההמשכה דברכת כהנים היא במהירות, מביא דרשת רבותינו ז"ל על הפסוק יברכך השם וישמריך, יברכך בממון, יברכך בבנים, וישמריך מן המזיקים. שאלת השאלה דרך אורה אינו מובן, הרי בדרשת רבותינו ז"ל הנ"ל, שאדמו"ר הזקן מביא את הדרשה של חכמים על ברכת כהנים, מבואה רק מהי ההמשכה. חכמים רק אומרים את הפרטים על מה מדובר. ברכה בממון, בבנים, שמירה מן המזיקין. אבל בליקוטי תורה מביא דרשה זו לעניין שההמשכה היא במהירות. אדמו"ר הזקן הרי רוצה לדבר על נקודה אחרת, רוצה להגיד לא במהי ההמשכה, אלא איך היא ההמשכה במהירות. אז איך ההוכחה מהמאמר חז"ל הזה. אבל עכשיו אנחנו נבין. איך נבין? אז קודם כל מוסיף הרבי לפני כן דבר מעניין להבין את הפשט. יש לומר הביאור בזה, ויברך לך בממון ובבנים, כשכתוב ויברך לך בממון ובבנים, שזה מה שהוא מביא מדרשת חז"ל, מורה על ריבוי ההשפעה. זה שאומרים ממון ובנים, זה בא להגיד שזה בעצם כולל לא רק בנים וממון, הרי יש שלושה דברים שתמיד מזכירים, בני, חיי ומזוני. אז כמה אנחנו מדברים על בני ומזוני, בנים וממון, מה עם חיי? אז הוא אומר, יש לומר שיברך לך בממון ובבנים מורה על ריבוי ההשפעה, שההשפעה היא בכל העניינים, בני, חיי ומזוני. למה? דיברך לך בממון נכלל גם הברכה על חיי. כשמבקשים ברכה על כסף, זה כולל גם שיהיה חיים. למה? זה מביא את הלשון שהגמרא אומרת, מסכת תענית, דקיאי ברחמן הסובה, כשהקדוש ברוך הוא נותן סובה לחיי יהודיי. מה הכוונה? יש שם סיפור בגמרא, שהיה רעב, הזמן של רבי שמואל בר נחמני, ולא עלינו, לא, בנוסף לכך שהיה רעב, היה גם מגיפה, שאנשים מתו. אז האנשים אמרו, מה אפשר לעשות? לבקש מהקדוש ברוך הוא שיוריד לאיתנו גם את הרעב וגם את המגיפה, זה נראה בקשה מוגזמת. אז מה נבקש? נבקש רק שיוריד את המגיפה, שלא נמות. רעב מילא, ככה אמרו, רעב נסבול, אבל לפחות שלא נמות. אז רבי שמואל בר נחמני אמר לו, להפך, תבקשו על רעב, שהרעב יסור. במילא גם המגפה תסור. למה? מסביר להם. זה הלשון שמביא פה את המאמר. דקיאי ברחמנא סובה, כשהקדוש ברוך הוא נותן סובה, למה הוא נותן סובה? לחיי יהודיי. הוא נותן סובה כדי שאנשים יחיו, לא כדי שימותו. פותח את ידך ומצביע לכל חי. אז מה רואים? שכשכתוב ברכה על ממון, זה כולל גם חיים, גם בריאות. אז בעצם ביברך כלול בני, חיי ומזוני. זה כלול ביברך, קודם כל. מה זה וישמרך? בניין וישמרך מן המזיקים, לפי זה יוצא. מה זה וישמרך מן המזיקים? מה? כבר כלול, כבר בירך אותך שיהיה לך ממון. יהיה לך בנים, יהיה לך בריאות. אז יש לך הכל, מה? ברור שהמזיקים לא יזיקו. מה זה וישמרך מן המזיקים? אלא בעניין וישמרך מן המזיקים מורה, פה הנקודה, פה התוספת. המזיקים הכוונה היא שהמשכת ההשפעה היא למטה, מטה ביותר, אפילו למקום שצריך לשמירה מן המזיקים. שהברכה מהמזיקים זה גם במקומות כאלה דיינו, שמזיקים זה כולל את העיכובים בדרך. כל העיכובים שיש בדרך זה סוג ראשון של מזיקים. ואחר כך יש מזיקים למטה כשנמצאים במקומות נמוכים, שם יש גם מזיקים. אז וישמרך מן המזיקים מראה על המהירות שאף עיכוב בדרך לא יוכל לעצור. אז אדמו"ר הזקן מביא את המדרש הזה כדי להביא הוכחה על המהירות. כי יברך לך כולל הכל וישמרך מן המזיקים שלא יפריעו. ומילא ההשפעה תימשך למטה במהירות. והחיבור זה שני עניינים אלה. שגם כשההשפעה נמשכת למטה-מטה, וישברך מן המזיקים, ובריבוי גדול, זה אמרנו קודם, זה אמרנו קודם, שזה יורד למטה-מטה, זה גם יורד בריבוי, וגם יורד למטה, יברך לך בממון ובבנים, וישברך מן המזיקים, זה כולל גם למטה וגם בריבוי. למה? לפי שההמשכה היא במהירות ואינה מתעכבת. כיוון שההמשכה היא במהירות, אז זה לא מתעכב בדרך, אז זה יורד עד למטה מטה. יש לומר, יש לנו כאן את האות האחרונה במאמר, ננסה לגמור גם אותה. יש לומר, גם שברכת כהנים הייתה לפני שפרח מטה אהרון ויגמול שקדים. הרי ברכת כהנים הייתה, אהרון הכהן בירך את עם ישראל עוד לפני שהיה המס הזה עם השקדים שאמרנו קודם, שהשקדים זה הרי הסימן על המהירות, על השפע שבא במהירות. איפה רואים שברכת כהנים היה גם לפני? כמו שכתוב, הפסוק אומר במפורש, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, ופירש רש"י שמה זה בויברכם, ברכת כהנים. אז לכאורה העניין של ברכת כהנים עוד היה הרבה לפני כן, זה הרי פסוק שכתוב בפרשת שמיני כבר, בפרשת ספר ויקרא, ואנחנו כאן מדברים על פרשת קורח, אז ברכת כהנים הייתה כבר הרבה לפני כן, וגם אז הייתה המשכת ברכת כהנים במהירות, מכל מקום. לאחרי שפרח מטה אהרון, נתווסף עילוי בזה. עכשיו אחרי הנץ הזה של פרח מטה אהרון, אז יש עילוי בברכה של הכהנים. כי כיוון שהעניין בפרח מטה אהרון והגמול שקדים בא לידי הערעור על הכהונה, מתי קרה הדבר הזה שפרח מטה אהרון כשקורח בא לערער על כל הכהונה של אהרון? ואז הקדוש ברוך הוא גילה את השקדים על המקל? הרי זה דוגמת שטר שיצא עליו ערעור והוחזק בבית דין. זה כמו שאדם מוציא ערעור על שטר, ובית דין נתן קיום לשטר, אז השטר הזה עכשיו הוא הכי חזק שבעולם. הוא כבר עבר את המשוכות והוא קיבל תוקף, התוקף שלו הוא עוצמתי מאוד. שיש לו תוקף יותר משטר שלא היה עליו ערעור. כי על שטר שלא היה ערעור, עוד יכול להיות ערעור. אבל שטר שהיה עליו ערעור והוא עבר אותו, הוא ודאי הכי חזק. וכיתרון האור מן החושך. אז זה הרבה הרבה יותר חזק. ועל פי זה, אומר הרבי, אפשר ליישב עוד עניין תמוע בליקוטי תורה. על פי זה יש לבאר מה שכתוב בלקוטי תורה בסיום המאמר, אומר שמה שיש שקידה למוטב ולטוב. יש שקידה, יש שקד של זה לטוב, כמו בברכת כהנים, ויש את השקד של ירמיהו, ששם מדובר שהפורענות תבוא מהר. למה במאמר עכשיו פה, שמדבר על ברכת כהנים, הוא צריך להביא שיש שקידה גם כן בלא טוב, מה העניין? מה רעיון? הוא אומר, ושקדים למטה אהרון הם שקדים טובים. למה הוא צריך להזכיר שיש לו טוב? כי זה בדיוק הנקודה. הוא רוצה להגיד שהאהרון, השקידה של הטוב, הוא בא לערער על החושך של קורח. יש לו מה זה? זה שמביא במאמר שיש שקידה למוטב, הוא לרמז שבהשקדים טובים למטה אהרון, יש גם מעלת היטפחה דמוטב לטוב, ובא לרמז שגם כשיש קורח שמערער על הכהונה, ופה אצלו יש עניין של הפך הטוב, אז המעלה בברכת כהנים, שהוא הופך את הלא טוב לטוב. יש להוסיף את זה שהקיום דכהונת אהרון, לאחרי הערעור היה על ידי ויגמול שקדים, שעניינם של שקדים הוא מהירות, כנר סעיף א', ולפי שמעלת היטפחה למוטב לטוב, שייכת גם לעניין המהירות. העניין הזה של ה... של היטפחה גם הולך קשור לעניין המהירות. למה? ויש לומר הביאור בזה. כי עניין המהירות הוא שגם כשההשפעה נמשכת למטה-מטה, היא בריבוי גדול. אמרנו קודם שמה זה המהירות? המהירות זה א', מדלג על כל המעכבים, לא מתחשב בעיכובים שבדרך. נקודה שנייה, שההשפעה נמשכת בריבוי גדול, כי זה היה באטליה. אם אין עיכובים בדרך, אז בעצם ההשפעה יורדת עד למטה ואין שום בדרך עיכוב שיכול לעצור את זה. ובכדי שגם למטה תהיה ריבוי השפעה, צריך להיות המטה כליל הזה. כדי שההשפעה תהיה עד למטה-מטה, אז צריך שיהיה באמת התחתון יהיה כלי לקבל את ההשפעה הגדולה. צריך להיות כלי, איך נברא יכול לקבל שפע כזה גדול. ויש לומר שמהטעמים על זה שהסיום והחותם דברכת כהנים הוא וישם לך שלום, למה, מה קשור וישם לך שלום? כי אנחנו מדברים כאן על שפע גדול למטה מטה, אז איך יכולים להיות כלי? הכלי הוא שלום. וכי הכלי לריבוי ברכה ועד לריבוי בלתי מוגבל, דריבוי ההשפעה דברכת כהנים הוא בשורשו ריבוי בלתי מוגבל, וכנל ששורש ההשפעה דברכת כהנים הוא למעלה משתלשלות, אז מה הכלי לריבוי ברכה? הכלי הוא השלום. כמו שיש את הלשון הידוע, זה לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אז לכן ברכת כהנים מסתיימת וישם לך השלום. כי זה הכלי להמשיך את השפע הגדול, בלי גבול, במהירות, עד למטה מטה, והתחתון יכול להיות כלי לדבר. ומילא מובן גם למה זה קשור לעניין של ההתהפכה, שהמוטב הופך לטוב. על פי זה יש לבאר השייכות למעלת היטפחה לעניין המהירות השקדים, שזה דווקא היה שקורח עירר וכאן זה יתהפך לטוב. כי אמיתית עניין המהירות הוא שגם למטה השפעה היא בריבוי, הוא לא רק מפני שהמשכה שמלמעלה אינה מתעכבת, אלא גם שהמטה הוא כליל הזה על ידי השלום שבו. כי החידוש הגדול במהירות זה לא רק שהעליון מצליח להוריד ואף אחד לא מעכב אותו. אלא התחתון הוא גם כלי לקבל. דהיינו, אם התחתון הוא כלי לקבל, אז המהירות היא הרבה יותר מופנמת. ומה עושה את התחתון כלי לקבל? שהוא מתהפך. שהמוטב הופך לטוב, אז הוא כלי, אז הוא שמח בזה. אז גם המנגד הופך להיות כלי שמקבל באהבה ובהרצה את ההשפעה שיורדת מלמעלה. אז יוצא איך שהדברים נפלאים קשורים זה בזה, שההשפעה במהירות, השפעה בריבוי, קשורה דווקא לעניין שהמוטב, ההפך, הופך להיות לטוב. מה המעלה שהתחתון הכלי הוא כלי מלא וכלי משלים. ותכלית השלמות ושלום זה, מתי נגיע לשלום הזה של ההתהפך האמיתי? שהתחתון, החושך, קורח, יהפוך להיות כלי לקבל את הארון, שגם האויב נהפך לאוהב, יהיה בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, שאז יהיה שלום בריבוי וברכה בריבוי, ריבוי בלתי מוגבל, כמו שכתוב פרזות, תשב ירושלים, בלי מדידות והגבלות.